צהריים טובים, תודה שהצטרפתם לשיחת המשקיעים של קבוצת דלק. הבוקר פרסמה החברה את התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2024. לפני שנתחיל בוובינר, נזכיר כי שיחת משקיעים זו כוללת הערכות, עומדנים ותחזיות המתייחסים לאירועים עתידיים שהתממשותם אינה ודאית, ותוצאות החברה עשויות להיות שונות כתוצאה מגורמים שונים. השיחה אינה מחליפה את הצורך לעיין בדוחות הכספיים של החברה, בהם נכלל המידע המלא, לרבות מידע הנחשב צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך. בשיחה היום משתתפים עידן ולס, מנכ"ל החברה, ותמיר פוליקר, משנה למנכ"ל ומנהל הכספים הראשי. בכל שלב של הוובינר ניתן יהיה להפנות שאלות להנהלת החברה באמצעות כפתור ה-Q&A, ואנו נתייחס אליהם בצורה מרוכזת בסוף סקירת ההנהלה. אני אעביר כעת את רשות הדיבור לעידן, מנכ"ל החברה. עידן, בבקשה.
תודה רבה רון, צהריים טובים לכולם, תודה שהצטרפתם אלינו היום לשיחת הוועידה, לסיכום הדוחות הכספיים של הקבוצה לרבעון הרביעי ולשנת 2024 כולם. שנת 2024 הייתה שנה עסקית חזקה וטובה מאוד עבור קבוצת דלק, סך הכנסות של קרוב ל-12 מיליארד שקל, רווח נקי שנתי של 1.4 מיליארד שקל, ורווח נקי ברבעון הרביעי של 350 מיליון שקלים, לעומת רווח נקי של 79 מיליון שקלים ברבעון המקביל של השנה שעברה. בשנה האחרונה נהנתה הקבוצה מתזרימי מזומנים חזקים, עם יתרות מזומנים נכון למועד פרסום הדוחות של כ-1.8 מיליארד שקל, הקטנה של החוב הפיננסי נטו, חלוקת דיבידנדים מהחברות המוחזקות בשנת 2024 ובגין 2024 בהיקף כולל של כ-944 מיליון דולר, שזה בשקלים 3.4 מיליארד שקל, כאשר הסכום הזה כולל כמובן גם את שתי ההכרזות של הדיבידנדים האחרונות של איתקה וניומד, עליהם הם הכריזו בשבועיים האחרונים בהיקף כולל של 260 מיליון דולר. החלק של הקבוצה בכל החלוקות האלה עומד על כ-2.2 מיליארד שקל. זה החלק של קבוצת דלק בדיבידנדים בשנת 2024 ולאחר תאריך המאזן. והתזרימים החזקים האלה, בדיוק כמו בשנתיים האחרונות, הגיעו כמובן גם אליכם המשקיעים. כשקבוצת דלק ממשיכה להציג את תשואת הדיבידנד הגבוהה ביותר במדד 35, שעומדת נכון להיום על כ-13.5%, כשהחישוב הזה מביא בחשבון גם מתוכנית הבייבק שהייתה בשנה האחרונה בהיקף של כ-100 מיליון שקל. שנת 2024 בכלל היא הייתה שנה שמשופעת בפעילות עסקית בקבוצת דלק ובחברות הבנות, כפי שניתן לראות בתוצאות של הדוחות. איתקה השלימה את המיזוג שלה עם הפעילות בים הצפוני האנגלי של ענקית האנרגיה האיטלקית E&I, עסקה שהזניקה את קצב ההפקה היומי באיתקה למעל ל-100 אלף חביות ביום, עם פיקים שנרשמו במהלך הרבעון הרביעי שהגיעו לכ-138 אלף חביות ביום. ניומד הגדילה את המחירות בשנה החולפת לכ-11.2 BCM, ואת החלק של הקבוצה ברווח הנקי למעל למיליארד שקל. בנוסף, ניומד הודיעה שהיא מקדמת את ההגדלה של קיבולת ההפקה בלוויתן בשנה הקרובה לכ-14 BCM, וכמובן גם את פרויקט שלב 1ב של לוויתן, שצפוי להגדיל את כושר ההפקה ממאגר לוויתן עד לכ-23 BCM בתוך כ-3 שנים. במהדרין אנחנו השלמנו שורה של מהלכים אסטרטגיים שאני אתייחס אליהם גם בהמשך, גם בתחום החקלאות, גם באנרגיה המתחדשת וכמובן גם בנדלן, עם עסקה שמהדרין חתמה עליה עם יוקה פארק ביחס לנכס שנמצא בבעלות מהדרין, בית אריזה בנתניה, העסקה נעשתה לפי שווי של כ-206 מיליון שקלים, והדברים האלה כמובן גם באו לידי ביטוי בשווי של מהדרין, שעומד נכון להיום על כ-660 מיליון שקלים, כאשר אני מזכיר שאת העסקה הראשונה ביצענו לפני כשנה וחצי, כשמהדרין נסחרה בשווי של כ-450 מיליון שקלים. בנוסף לפעולות האלה, ביצענו גם שורה של גיוסים בשנה החולפת, שאפשרו לנו לבצע פירעונות מוקדמים, להוזיל עלויות מימון, להאריך את המח"מ, כשהגיוס האחרון שלנו שנערך לאחר תאריך המאזן זכה לביקושי שיא של 1.5 מיליארד שקל, נסגר בריבית של 5.69% ומח"מ של 5.8%, וכמובן את כל היתרות מזומנים האלה שאנחנו צברנו במהלך 2024, אנחנו השתמשנו כמו שאמרתי בין השאר כדי להקטין את החוב הפיננסי נטו שלנו שעמד על 2.3 מיליארד נכון לסוף 2024 לעומת 2.9 בסוף שנת 2023. במזומנים האלה אנחנו גם השתמשנו כדי לחלק דיבידנדים בעצם לבעלי המניות וגם כדי לבצע עסקה אסטרטגית שאנחנו רואים בה פוטנציאל מאוד מאוד משמעותי עבור הקבוצה, והכוונה כמובן להשקעה שלנו בחברת ישראכרט. אנחנו חתמנו על הסכם השקעה בישראכרט, במסגרתו אנחנו צפויים להשקיע סכום של 1.3 מיליארד שקל, תמורת הקצאה של 37%, שהצטרפו להחזקות קודמות שיש לנו של 4.9% בישראכרט, כך שביחד, לאחר השלמת העסקה והקצאת המניות, אנחנו נהפוך להיות לבעלי השליטה בישראכרט עם החזקות של כ-40% בחברה. העסקה זכתה לתמיכה גורפת של בעלי המניות של ישראכרט, שהצביעו בעד העסקה ברוב של 96.7%, באישור של רשות התחרות שאישרה את המיזוג בין הקבוצה ובין ישראכרט, ולמעשה אנו ממתינים כעת לקבל את טיוטת היתר השליטה מול בנק ישראל, מהלך שמצוי בשלבים מתקדמים מאוד, ואנחנו פועלים תחת הנחת עבודה ויעד שהצבנו לעצמנו, להשלים את העסקה כבר במהלך הרבעון הקרוב, במהלך הרבעון השני של 2025. אז מה עומד בעצם מאחורי ההחלטה שלנו להיכנס לישראכרט ולרכוש את השליטה בחברה? אז קודם כל נתחיל בזה שאנחנו מאוד מאמינים בחברה ובפוטנציאל הרב שיש בה. אנחנו רואים בישראכרט השקעה אסטרטגית לטווח ארוך עם פוטנציאל צמיחה בתחום הסליקה, האשראי הצרכני, העסקי וגם באפיקים נוספים שאנחנו מאמינים שישראכרט יכולה להתרחב ולפעול בהם. ישראכרט היא חברת כרטיסי האשראי הגדולה ביותר בישראל, נתח שוק של מעל ל-40% מכלל כרטיסי האשראי, אבל במונחי תשואה היא מציגה את התשואה הנמוכה מבין השחקניות האחרות שנמצאות בשוק. והפער הזה שקיים בינה לבין המתחרות, הוא זה שממחיש כמובן את הפוטנציאל הרב שיש בחברה, לאור נתח השוק שלה, ואת האפשרויות הרבות שיש בה להצפת ערך במגוון של תחומי פעילות שהיא מתעסקת בהם, כמו גם בתחומים חדשים. קבוצת דלק, כפי שניתן לראות גם מהנתונים של הדוחות שמתפרסמים היום, היא חברה חזקה, יציבה, עם יתרות מזומנים משמעותיות, וכחלק מהאסטרטגיה המוצהרת שלנו בשנים האחרונות, לזהות מנועי צמיחה נוספים, לצד פעילות האנרגיה המצליחה של הקבוצה, החלטנו להשקיע בישראכרט, שהיא השקעה שמאפשרת לנו לגוון את פורטפוליו ההחזקות שלנו, לייצר זרוע פיננסית חדשה, שזה סקטור שהיינו בו בעבר, והבאנו את החברות שהחזקנו בסקטור הזה להישגים ותוצאות יפות מאוד במהלך השנים, ויש לנו רקורד של חברה שיודעת להשביע חברות ולמצות את הפוטנציאל שתמון בהן. תראו מה עשינו באיתקה, בניומד, בדלק רכב, בפניקס וב-IDE. בהקשר של הפניקס כמובן חשוב להזכיר שכשנכנסנו לפניקס היא הייתה החברה שמדורגת במקום ה-60 מבין חברות הביטוח ואחרי שורה של מהלכים ביחד כמובן עם המנהלים המוכשרים שלה שנאלצנו למכור את הפניקס ואני מזכיר שמכרנו את השליטה בפניקס רק בגלל חוק הריכוזיות אחרת לא היינו מוכרים את השליטה אז הפניקס שמכרנו את השליטה בה הגיעה להיות חברת הביטוח השנייה בענף אז בהגבלה כמו שהובלנו את הפניקס להצלחות, כך אנחנו נשאף להפוך את ישראכרט, להיות החברה המובילה מבין כל החברות בענף, ואנחנו מאמינים בפוטנציאל שיש לה להגיע לשם ולהגיע ליעד הזה שהצבנו. אנחנו מאמינים שהכניסה של דלק לישראכרט, שעד היום התנהלה ללא גרעין שליטה, לאחר הפרידה מבנק הפועלים, היא תהווה בשורה גם למשקיעים של ישראכרט וגם לצרכנים, והשאיפה שלנו היא שהמהלך הזה ידחוף את ישראכרט קדימה, ויביא כאמור לכדי מימוש את הפוטנציאל הגדול שיש להערכתנו בחברה. וכמו שציינתי, אנחנו עושים את כל המאמצים כדי להשלים את העסקה הזאת כבר במהלך הרבעון השני, שמתחיל בשבוע הבא, כמובן בכפוף להשלמת התנאים המתלים הנדרשים. אז עד כאן ההקדמה הקצרה. עכשיו נעבור ברשותכם למצגת, נזכור את הנתונים לשנת 2024. המצגת עלתה למאיה, ואנחנו עכשיו בעצם נעבור לראות את הנתונים כמו שהם מופיעים במצגת שפרסמנו במצגת המשקיעים. אז למעשה, אם אנחנו מסתכלים על השקף הראשון, אנחנו יכולים לראות שהוא השקף שנותן לנו מבט על, ביחס למספרים הגדולים של 2024. אנחנו רואים הכנסות של 12 מיליארד שקל, רווח נקי של 1.4 מיליארד שקל, וירידה בחוב הפיננסי נטו לכ-2.3 מיליארד שקלים. את העון העצמי, אנחנו רואים ב-8.7 מיליארד שקלים. אם אנחנו מסתכלים על ההתפתחות של ההון העצמי במהלך השנה האחרונה, אנחנו רואים ירידה קלה שנרשמה בהון העצמי ביחד ל-31.12.2023. הירידה הזאת בהון העצמי נרשמה בין השאר בגלל הרישום החשבונאי של השלמת עסקת המיזוג בין איתקה לבין E&I, מה שכמובן הוריד את ההחזקות של קבוצה דלק באיתקה מכ-89% ל-52.2%. אני מזכיר שוב שבמהלך השנה הזאת היו חלוקות דיבידנדים בשנת 2024 לבעלי מניות של 940 מיליון שקלים, וכמו שאנחנו רואים בשקף, גם ירידה בחוב הפיננסי נטו. נתונים פיננסיים נוספים שאפשר לראות מבחינת קבוצה דלק נכון לסוף 2024, אנחנו מדברים על סך נכסים לא משעבדים חופשיים 5.4 מיליארד שקלים, אנחנו רואים יחס הון למאזן סולו 0.65, אנחנו רואים את שיעור המינוף שירד ל-17% לעומת שיעור מינוף של 21% נכון לדצמבר 2023, תשואת המניה ב-12 החודשים האחרונים עומדת על קרוב ל-30%, ותשואת הדיבידנד כולל הבייבק במהלך שנת 2024 עומדת על 13.5%. מבחינת אירועים מרכזיים בשנת 2024 ולאחר תאריך המאזן. אז קודם כל זו הייתה שנת C של הכנסות מדיבידנדים ברמת קבוצה דלק. החברה קיבלה מחברות הבנות 1.7 מיליארד שקל ב-2024. ביחד עם הדיבידנדים האחרונים שהכריזו ניומד ואיתקה, איתקה הכריזה עם פרסום הדוחות על 200 מיליון דולר, ניומד הכריזה על 60 מיליון דולר, אז אם אנחנו לוקחים גם את זה בחשבון, אז אנחנו מדברים על הכנסות מדיבידנד סך הכל בגין שנת 2024 בקבוצה דלק, 2.2 מיליארד שקלים. בנוסף לזה כמובן הייתה לנו גם את התמורה שקיבלנו, 562 מיליון שקל מהמהלך האסטרטגי הפיננסי שביצענו למימוש מניות הפניקס. קודם כל ההתחשבנות, סיום ההתחשבנות שביצענו לגבי הלוואת הפניקס בשנת 2024, ולאחר מכן מימוש המניות האלה ביחד עם מימוש המניות של סנטר ברידג' וגלטין, גם אנחנו הצטרפנו אז למכירה, וקיבלנו 562 מיליון שקלים. עוד מהלך משמעותי זה כמובן השלמה לצירוף עסקים של E&I UK אל תוך איתקה, החלטת ההשקעה בפיתוח פרויקט רוסבנק. אני ארחיב יותר מאוחר על איתקה, על המשמעויות של איתקה, על הקפיצה שראינו בתוצאות ברבעון הרביעי. אני מזכיר עוד פעם, הרבעון הרביעי זה הרבעון הראשון בעצם שהתפרסמו התוצאות המאוחדות של איתקה ביחד עם אני UK. ואנחנו ראינו את הקפיצה הזאת כמובן בנתונים, בנתוני ההפקה, וראינו את התוצאות החזקות. זה כמובן מה שגם ילווה אותנו הלאה לתוך 2025. ציינו ואנחנו נרחיב עוד בהמשך על הסכם ההשקעה האסטרטגי עם ישראכרט. בניומד אנחנו ראינו גם שורה של פעולות מאוד משמעותיות, תוכנית מעודכנת לפיתוח מאגר לוויתן, ממשלת קפריסין אישרה את תוכנית הפיתוח של מאגר אפרודיטה בשנת 2024, וראינו גם כמובן לאחר תאריך המאזן חתימה על הסכם בעצם ביחד עם ממשלת מצרים על מזכר הבנות לייצוא גז מהמאגר למצרים. ציינתי מקודם את הגיוס שאנחנו עשינו לסדרת אג החדשה, שאפשר לנו גם להוזיל עלויות, גם להאריך מחם, גם לשחרר שיעבודים, וגם לעשות את זה בריבית של 5.69%. המימון מחדש שאיתקה ביצע, איתקה למעשה לאחר ההשלמה של עסקת E&I והעלאת הדירוג, היא יכלה לבצע מימון מחדש כולל גם למסגרות האשראי שלה של ה-RBL וגם לאגח. היא עשתה מימון של 2.25 מיליארד דולר, 1.5 מיליארד דולר ב-RBL, 750 מיליון דולר באגחים, העריכה את המחם מ-2026 ל-2029, כמובן מה שמייצר את הזרמי מזומנים גדולים, ומאפשר לאיתקה לאשר מחדש את מדיניות הדיבידנד שלה, כמובן לעמוד במדיניות הדיבידנד, בתחזית הדיבידנד ל-2024, 500 מיליון דולר איתקה חילקה ב-2024, ומאשררת את תחזית הדיבידנד שלה ל-2025 עם 500 מיליון דולר נוספים. כמובן שזה משפיע גם על הקבוצה, תזרימים חזקים בקבוצה, גם מפחיתים את החוב פיננסי נטו, גם מאפשרים לנו לחלק דיבידנדים, וכמובן גם להאריך את תוכנית הבייבק. היה לנו בייבק של כ-100 מיליון, 95 מיליון בשנת 2024, וכ-100 מיליון נוספים בשנת 2025. גם במאדרין ביצענו שורה של מהלכים אסטרטגיים, אני ארחיב עליהם בהמשך בקצרה, ולמעשה, אם אנחנו מסתכלים על הנתונים הכלליים של קבוצת דלק, אז אנחנו רואים הכנסות הקבוצה ברבעון הרביעי עלו והסתכמו ל-3.9 מיליארד לעומת 3.1. שוב, אני מחזיר אותנו למה שאמרתי מקודם על ההשלמה של העסקה בין איתקה ל-ENI, שהשליחה באופן ישיר כמובן על ההכנסות גם ברבעון הזה. מעבר לרבעון החזק שהיה לניומד, איתקה הציגה כאן רבעון רביעי מאוד מאוד חזק בגלל המיזוג ביחד עם ENI, וכמובן הדבר הזה בא לידי ביטוי גם בהכנסות, גם ברווח הנקי. תראו את הרווח הנקי ברבעון הרביעי שלנו, 350 מיליון שקל ברמת הקבוצה, לעומת 79 מיליון שקלים ברבעון המקביל בשנה שעברה. אז אם אנחנו נצלול לסקטורים של הפעילות, אז זו הייתה שנה חזקה מאוד לניומד אנרג'י. נתחיל מהגז והנפט בים התיכון בישראל, גידול במחירות, חלק הקבוצה ברווח הנקי עלה ל-1.1 מיליארד שקל. אנחנו ראינו שההכנסות ברבעון הרביעי הסתכמו ל-851 מיליון שקל לעומת 927 ברבעון המקביל בשנה שעברה. וכמו שאמרתי, הרווח הנקי שלנו, ראינו את העלייה ברווח הנקי של חלק הקבוצה בתקופת הדוח, שעלה ל-1.1, מעל למיליארד שקל תרומה לרווח הנקי של קבוצת דלק מהפעילות של ניומד. סך הכל בשנת 2024 גם נרשם גידול בכמות הגז הטבעי שהופקע מלוויתן, הוא הסתכם ב-11.2 BCM לעומת 11 BCM בשנת 2023, וברבעון הרביעי של 2024 הופקה כמות של 2.7 BCM לעומת 2.8 ברבעון המקביל. סך הכל בשנת 2024 נרשם גידול ביצוא למצרים, גידול של 11%. היצוא למצרים הסתכם מתוך ה-11.2, הוא הסתכם ב-7 BCM לעומת 6.3 בשנת 2023. היצוא לירדן הסתכם ב-2.7 BCM, ולמשק המקומי 1.5 BCM בשנה החולפת. דיברנו על האבידה של 3 מיליארד שקל, רווח נקי של 1.1, זה החלק של הקבוצה, וחלוקת הדיבידנדים. חלוקת דיבידנדים עקבית בניומד, $250 מיליון חילקה לבעלי המניות, לא כולל $60 מיליון שהיא הכריזה עליהם עכשיו עם פרסום הדוחות לשנת 2024. בנוסף לכל הדברים האלה, אני רוצה להסב ברשותכם את תשומת הלב לשני אירועים שניומד דיווחה עליה בדוחות השנתיים, שני אירועים עסקיים חשובים, שכמובן יש להם פוטנציאל השפעה חיובי על המשך הפעילות קדימה של ניומד. אחד, ניומד דיווחה על מסעים ומתנים שהיא מקיימת עם מצרים למכירת כמויות גז נוספות בהיקף שעולה על 100 BCM, וזה בנוסף כמובן להסכם שקיים היום עם המצרים על היקף של 65 BCM. בנוסף, היא דיווחה על הערכות שלה לביצוע סקרים ססמיים, לצורך ביצוע קידוח, מה שאנחנו קוראים לו קידוח לוויתן עמוק, כדי להגיע לשכבות הנפט שמתחת לתגליות הגז הקיימות, העומקים הם גבוהים יותר, ועל פי הערכות ראשוניות מוקדמות, שגם אותם ניומד פרסמה, ודוחות שהיא פרסמה בעבר, מדובר שם בעצם על פוטנציאל של כ-360 מיליון חביות נפט בשתי שכבות שנמצאות בעומקים שונים. אז בעצם קידוח לוויתן עמוק וההערכות של ניומד לקידוח הזה, לביצוע בעצם הסקרים הססמיים, הבדיקות הססמיות, זה כדי לבדוק ולאושש עם טכנולוגיה חדישה שיש היום את ההערכות שהיו אז, ואלה שני אירועים משמעותיים, מסע ומתן מצד אחד על הסכם ייצור חדש, בהיקף של כ-100 BCM עם מצרים, והערכות של ניומד לביצוע בדיקות ססמיות של קידוח לוויתן עמוק בראשית השנה הבאה, ככל שהאירועים האלה יתממשו, הם כמובן עשויים להיות בעלי השפעה במשמעות חיובית מאוד על הפעילות של ניומד בהמשך. אז דיברנו על דיבידנדים של ניומד, דיברנו על הפעילות, על הגידול שראינו בשנת 2024 בתוצאות של ניומד, מה שמוביל אותנו לפעילות של איתקה, שקבוצת דלק מחזיקה בה לאחר השלמת העסקה עם ENI ב-52.2%. אני ברשותכם, אנחנו מתחילים כאן עם תרשים על תהליך הצמיחה של איתקה על פני השנים. ואני חושב שהתרשים הזה שאנחנו רואים כאן, והשקף שנראה עוד מעט, הוא מראה את השינוי ואת הטרנספורמציה המאוד גדולה שאיתקה בעצם עברה במהלך השנים. שינוי מקצה לקצה, גידול ברזרבות, בכושר ההפקה, בתוצאות, בדיבידנדים שחולקו כמובן לבעלי המניות, וזאת דוגמה מבחינתנו, אפרופו ההשקעה האסטרטגית שדיברנו עליה מקודם בישראכרט והכניסה לשם, החלטה של הקבוצה לבצע השקעה אסטרטגית, שורה של פעולות ומהלכים שאנחנו מבצעים עד שאנחנו מגיעים לתוצאה של היום, והיום איתקה היא כמובן פלטפורמה בינלאומית בתחום האנרגיה, היא שחקן משמעותי בים הצפוני, תזרים חזקים, וכמובן עם אופק להרבה מאוד שנים קדימה, ועם פוטנציאל להמשך צמיחה והצפת ערך. רק כדי שאנחנו נבין, אם אנחנו מסתכלים בעצם על הפעילות של איתקה, אנחנו רואים בשלב הראשון, המטרה הייתה לבוא ולבנות את אחד המפעלים העצמאיים הגדולים ביותר בים הצפוני. איתקה עשתה שורה של עסקאות, כמובן בשעתו החזקנו באיתקה 89%, הרכישה של שברון בים הצפוני ב-2019, שורה של עסקאות שביצענו מורבני, סמית, מיצוי, סיקר פוינט, כל העסקאות האלה הובילו את איתקה להנפקה בשנת 2022, הנפקה שבמסגרתה קבוצה דלק נפגשה עם כ-300 מיליון דולר, הנפקה הייתה לפי שווי של קרוב ל-3 מיליארד, מאז איתקה חילקה דיבידנדים לבעלי המניות של 900 מיליון דולר. 900 מיליון דולר חולקו לבעלי המניות מאז ההנפקה, וכמובן אנחנו ראינו גם בנוסף לזה את ה-300 מיליון דולר שאנחנו נפגשנו איתם במסגרת ההנפקה. בנוסף לזה, בהמשך, בשנה האחרונה, את העסקה המהותית ביחד עם אני, עסקה למעשה שהגדילה את הרזרבות, הגדילה את ההפקה, והביאה את איתקה למצב שבו היא נמצאת היום, לתוצאות החזקות שראינו ברבעון הרביעי, למצב שבו היא נמצאת היום, פלטפורמה משמעותית, חזקה, שמאפשרת מצד אחד לייצר תזרימי מזומנים מאוד משמעותיים, כמובן גם לבצע עסקאות נוספות חדשות, כמו העסקה עם אני, כמו העסקה שהיא דיווחה, איתקה דיווחה עליה אתמול, עם ג'אפקס, כי אני מזכיר עוד פעם, איתקה מחזיקה נכס מאוד מאוד חשוב של הפסדי מס צבורים, בהיקף של 5.5 מיליארד דולר, הפסדי מס, שכמובן הופכים אותה לקנדידט, כמעט טבעי, או לחברות אחרות שרוצות, או לבלוע חברות אחרות, או חברות אחרות שרוצות להיכנס אליה, כדי ליהנות מאותו מגן מס. העסקה שאיתקה דיווחה עליה אתמול, שיכולה להביא כמובן לגידול בכושר ההפקה היומי, בין 4,000 ל-4,500 חביות ביום, מאפשרת לאיתקה גם ליהנות מנכס מס בכמה מאות מיליוני דולרים, שמאפשר לה נכס מס גם מול המס הישן, נקרא לו ככה, אותם 40%, וגם מול ה-IPL, המס החדש, בים הצפוני. ולמעשה, השקף הזה מראה לנו את הטרנספורמציה המאוד מאוד מאוד גדולה שעברה על איתקה במהלך 5 שנים. מ-2019, מההשלמה של שברון, העסקה של שברון נורסי, ועד היום, לאחר ההשלמה של E&I. שימו לב לקפיצה ברזרבות, מ-270, והכל זה ברמת ה-100%, מרזרבות של 270 ו-3 מיליון ל-658, קצב הפקה מ-29 אלף חביות ביום, לקצב הפקה נתוני פרופורמה ביחד עם E&I מתחילת 2024, של 105.5 אלף חביות ביום. איתקה פרסמה גיידנס לשנת 2025, עם הערכה של קצב הפקה ממוצע, סך הכל שנתי, all in all, של 108 אלף חביות ביום. EBITDA, מתואם, 0.35 לעומת 1.9, ותראו את היחס מינוף כמובן, שירד בצורה משמעותית. וכמובן, להוסיף לזה לחלוקות, לבעלי המניות, 900 מיליון דולר שחוקו לבעלי המניות, ואני מזכיר עוד פעם, איתקה השררה את מדיניות הדיבידנד שלה גם ל-2025, עם 500 מיליון דולר צפי חלוקה לבעלי המניות. אז סקרנו את הרווח הנקי ואת האבידה ואת נתוני ההפקה, אני רק רוצה להסב את תשומת לבכם עוד פעם, דיברתי כל הזמן על הרבעון הרביעי, תראו את נתוני הרבעון הרביעי. זה הרבעון הראשון שאיתקה פרסמה את הנתונים ביחד עם E&I, ואתם יכולים לראות את הקפיצה הזאת. הירידה שרואים סך הכל שנה מול שנה, זה בגלל הירידה שהייתה בהפקה במחצית הראשונה של 2024. לפני ההשלמה של העסקה עם E&I. ואם אתם זוכרים, בשיחות המשקיעים הקודמות, שדיברנו כל הזמן על העסקה האסטרטגית שרוצים לבצע ביחד עם E&I, ועל החשיבות שיהיה לה, ועל השינוי, ועל הטרנספורמציה שזה יעשה, אז אנחנו מקבלים טעימה מזה ברבעון הרביעי, וכמובן את הזרימה המזומנים שזה ייצר, אז קיבלנו טעימה מזה ברבעון הרביעי, שאתם רואים את הנתונים שלו כאן לפניכם. אז אין צורך לחזור עוד פעם, דיברתי על הגידול בהפקה ועל האבידה, על הרווח הנקי ועל חלוקת הדיבידנדים. ברשותכם בואו נעבור להשקעה שלנו במהדרין. מהדרין, סיכום הפעילות של מהדרין, אם אנחנו לוקחים בשנת 2024, דגש על כמה דברים מרכזיים שעשינו בחברה, שהובלנו בחברה במהלך השנה האחרונה. קודם כל, עיצוב שדרה ניהולית חדשה לחברה. מינינו יושב ראש, מנכ״ל חדש, משנה למנכ״ל, סמנכ״ל כספים, שהם בעלי ניסיון בתחומי הפעילות של החברה ובאותם תחומים שאנחנו מזהים כתחומים בעלי פוטנציאל גדול לצמיחה בחברה. מהדרין אמרנו לאורך כל הדרך, היא חברה שבסיס הפעילות שלה היה חקלאות, אנחנו עכשיו שמים דגש בנוסף לפעילות החקלאית, בנוסף לשינוי המבני התפעולי שאנחנו מובילים במהדרין בתחום של החקלאות, כדי להגדיל את הרווחיות שלה בתחום הזה, כי היא יכולה וצריכה להיות רווחית יותר, אז גם בתחומים אחרים, גם בתחום של האנרגיה מתחדשת, ב-30 בספטמבר נחתם הסכם אסטרטגי עם טרלייט, בתחום האנרגיה המתחדשת, שיתוף פעולה להקמת מיזמים בתחום הזה, במתכונת של דו שימוש, שמאפשרת בעצם ניצול מיטבי של הקרקע, גם לטובת חקלאות, פעם אחת, וגם לטובת פעילות של האנרגיה המתחדשת. זה פעולה אחת שאנחנו עשינו. פעולה חשובה נוספת שהייתה במהדרין, זה כמובן תהליך מימון מחדש. היא הנפיקה לציבור אגרות חוב, היקף של 338 מיליון שקל, בפעם הראשונה שיצא בגיוס כזה, פרעה את המסגרות הקיימות, העריכה את המח"מ, הוזילה עלויות, וכמובן הדבר הזה מאפשר לגמישות להמשך פעילות ומימוש האסטרטגיה שלה. ובתחום הנדלן, זה נקודה מאוד חשובה, ראינו לאחר תאריך המאזן בינואר 25, שמהדרין הודיע שהיא חתמה בעצם על הסכם עם יוקה פארק, למכירת 40% מהזכויות בנכס מקרקעין בנתניה, בית אריזה שמהדרין החזיקה בנתניה, לפי שווי מוערך של 206 מיליון שקלים, תמורה לסך של 82 מיליון שקלים, משלם במספר תשלומים, אבל החשיבות היא בעצם בשיתוף פעולה. בשיתוף פעולה הזה ביחד עם יוקה פארק, ולבוא ולקחת נכס נדלן שהיה בחברה, לעשות בעצם שיתוף פעולה עם צד שלישי, בנכס הזה במקום מתכוונים להקים מרכז מסחרי לוגיסטי לעסקים קטנים, בינוניים, וכמובן לאחר קבלת האישורים המתאימים, להתחיל שם בשיווק ובבנייה, ואולי גם להתקדם לשלב ב' שיכול לאפשר שם הקמה של מגדל משרדים. בגין העסקה הזאת מהדרין דיווחה של השלמת שלב א' של העסקה. רק השלב של המרכז מסחרי, כמובן בכפוף להשלמתו, היא צפויה לרשום רווח בסך של 370 מיליון שקל. עכשיו עוד פעם, זו דוגמה להשקעה אסטרטגית שאנחנו ביצענו בחברה, שינויי עומק וקביעת יעדים שעשינו ביחד עם הנהלת החברה. אתם יודעים, במהדרין כל הזמן דיברו על הפוטנציאל של הנדלן, אבל הדבר היחיד שעשו במשך כל השנים במהדרין ביחס לנדלן, זה היה להשיב קרקעות. להשיב קרקעות למנהל, ושהיו מקבלים את האופציות, היו סוחרים בהם וגם אותן מוכרים. אז התופעה הזאת היא כמובן משתנה עכשיו, כן עובדים על שינויי ייעוד, זה פעילות שמרכזת אותה המשנה למנכ״ל, דלית זילבר, ראשת התכנון לשעבר, שינוי ייעוד של קרקעות, אני יכול להגיד שוב, מהדרין דיווחה על זה גם, קרקע בכפר יונה, שהתוכנית שם אושרה ממש לפני כשבועיים, מהדרין דיווחה על זה, ומהדרין קיבלה שם זכות ל-200 יחידות דיור, או 700 יחידות דיור להשכרה, עוד פעם מראה את הפוטנציאל הגדול שאנחנו רואים בחברה הזאת, ואת הפעילות, פעילות העומק שעושים באופן עקבי ומאוד מאוד יסודי בתוך החברה. וזה מביא אותנו בעצם לסיים עם מה שצפוי להיות אחד האירועים המשמעותיים קדימה אצלנו בתוך 2025, לצד הפעילות כמובן בחברות הבנות והמשך ההשבחה שלהם. אז כמובן זה העסקה של ישראכרט. אנחנו סיימנו את שנת 2024 ואנחנו נכנסים מתוך שנת 2025 עם הסכם ההשקעה לרכישת השליטה בישראכרט, מהלך אסטרטגי שעבדנו עליו במהלך המחצית השנייה של 2024, כחלק מאותה אסטרטגיה שדיברתי עליה, לזהות מנוע צמיחה, לזהות מנוע צמיחה לצד פעילות האנרגיה החזקה של הקבוצה. אנחנו רואים בהשקעה הזאת השקעה לטווח ארוך, זו הזרוע שאנחנו רצינו בעצם לייצר, הזרוע הנוספת. כמו שאמרתי, אנחנו מאמינים בפוטנציאל של ישראכרט ומאמינים ביכולת להביא אותה ביחד עם ההנהלה שלה להיות החברה המובילה בתחום, לא רק בנתח שוק אלא כמובן גם בתוצאות שלה. זה תהליך שייקח לו זמן, אבל אנחנו מאמינים שיש כמובן בישראכרט את כל האלמנטים הדרושים כדי שזה אכן יקרה, וזאת השאיפה והאמונה שלנו. אנחנו קיבלנו את האישור כמובן של האספה הכללית ב-20 בפברואר, זמן קצר לאחר מכן קיבלנו את האישור של רשות התחרות וההגבלים העסקיים, שלמרות שאנחנו ידענו לאורך כל הדרך, כמו שאמרנו, שזה לא יארך זמן, ושאנחנו הולכים במה שנקרא מסלול ירוק, כמה שאפשר לקרוא לזה, אבל עדיין קיבלנו את האישור מהר, ובעצם אנחנו עכשיו ממתינים, נמצאים בתהליך מאוד מתקדם גם, לקבלת ההיתר, לקבלת טיוטת ההיתר שליטה מבנק ישראל, וזה כמובן מתחבר עם היעד שאנחנו הצבנו לעצמנו להשלים את העסקה במהלך הרבעון השני, בכפוף כאמור להתקיימות התנאים המתלים. ברשותכם, כדי לסיים את זה, אני רק רוצה להסב את תשומת לבכם למה שכתוב כאן, על הדברים שמדרוג פרסמה לאחר שאנחנו הודענו על העסקה עם ישראכרט, ושם שהם מתמצתים בעצם את הראייה שלהם, שהיא הראייה הנכונה ביחס להשתלבות של העסקה של ישראכרט בתוך הפעילות של הקבוצה. אז הם ציינו באותו דוח שהם פרסמו בינואר, עסקת ישראכרט ככל ותצא לפועל תתרום לגיוון פורטפוליו ההשקעות של החברה, אשר כיום כ-90% ממנו מתמקד בתחום האנרגיה. ההשקעה בישראכרט מאופיינת בסיכון אשראי נמוך יחסית, מתבטא ברמת דירוג בקבוצת ה-A. בנוסף, אנחנו מעריכים כי החברה, קבוצת דלק, תשמור גם לאחר העסקה על רמות מינוף מתונות, כפי שאתם רואים שאכן זה קורה. אז עד כאן בעצם הניתוח של התוצאות שלנו לגבי ישראכרט. רון, אליך.
אז כעת נעבור לשלב השאלות והתשובות. הגיעו יחסית הרבה שאלות, גם כאלה שנשלחו לנו מראש, אז אנחנו ננסה, נחלק אותם לפי נושאים וננסה לזכור את כולם. עידן, אתה יכול לראות במסך את השאלות שהגיעו?
אז בואו רק תעלו לי אותם, כי אני לא רואה את השאלות ששואלים. אני עוד לא רואה אותן. טוב. איפה אתם רואים את השאלות? טוב, אז אני רואה את זה על המחשב הקטן, אין בה, אני רואה את זה מהתאם על המחשב הקטן.
אתה שאני אקריא?
טוב, אז יש כאן שאלה שמתייחסת בעצם לתוכניות של קבוצת דלק לגבי איתקה. להמשיך במיזוגים ורכישות, והאם רוצים גם אזורים נוספים, לצאת החוצה לאזורים נוספים. יש כאן עוד שאלה, האם תהיה התמקדות בנכסים הקיימים של החברה, אם אפשר להרחיב על זה. אוקיי. אז היום הפעילות של איתקה היא מרוכזת בים הצפוני. היא מחזיקה ברישיונות, אני מזכיר, לשניים מהמאגרים הלא מפותחים הגדולים, ברוסבנק ובקמבו. הם אמורים לתת כמובן מענה לצורכי האנרגיה העתידיים של בריטניה, ומכאן יש לה כמובן חשיבות גם של בריטניה, ואמרתי זה גם בעבר, כדי לפתח את המאגרים האלה, כדי להבטיח את הביטחון האנרגטי ולהפחית את התלות של בריטניה ביבוא ממדינות זרות. ציינתי מקודם את הפסדי המס הצבורים שיש לה, שכמובן זה נכס מאוד מאוד משמעותי שהיא רוצה לנצל אותו באנגליה, ובגלל זה גם נותן לה יתרון לבצע השקעות בתוך האנגליה, בין אם זה לבלוע חברות אחרות, כמו העסקה שהיא דיווחה עליה אתמול עם ג'אפקס, בין אם זה להתמזג איתם עם פעילות, עם חברות שפועלות שם, כמו עם E&I, או הזדמנויות אחרות שיש בים הצפוני, היא נמצאת בפוזיציה מאוד מאוד טובה ומאוד מאוד חזקה לבצע את הפעולות האלה. אני חושב שסך הכל, איתקה לא מגבילה את עצמה רק לאזור הים הצפוני. איתקה אמרה שמה שמנחה אותה זה לנצל את היתרון היחסי שלה, והיא בוחנת כל עסקה לגופה. אני כן רוצה להסב את תשומת לבכם למהלכים האסטרטגיים שאיתקה מובילה, ולשים לב שכמו שאמרתי, מאז ההשלמה של העסקה של איתקה עם E&I, אנחנו ראינו שהשווי של איתקה זינק ועלה, היום כמדומני הוא מעל לשלושה, כמעט שלושה ורבע מיליארד דולר, וזה לאחר שהיא חילקה 900 מיליון דולר דיבידנד מאז ההנפקה, אז אני חושב שזה עוד פעם ממחיש את הפוטנציאל הרב שיש בה, את הזיהוי בשוק של המשמעות החשובה של העסקה הזאת על פרופיל ההפקה שלה, ועוד קדימה, מבחינת איך שאנחנו רואים את ישראכרט, אני אומר, את איתקה, ואת הצפי קדימה להמשך הגידול שלה. טוב, בואו נמשיך הלאה. ניומד, האם עדיין נבדקת אפשרות לעסקה עם ביפי ואדנוק? האם יש אפשרויות נוספות לעסקאות עם גורמים אחרים בשותפות? טוב, אז האסטרטגיה של הקבוצה מדברת על השבחת נכסי הליבה, ניומד, דברתי על איתקה ועכשיו אנחנו מדברים על ניומד. אנחנו פועלים באופן אקטיבי כדי להגדיל את היקף ההפקה בשנים הקרובות גם בניומד, בין היתר על רקע הביקוש שיש לגז טבעי. ציינתי מקודם את הפרסום שניומד ציינה עם פרסום הדוחות הכספיים שלה, שהיא נמצאת במסע ומתן ביחד עם שותפי לוויתן, עם בלו אושן, להסכם הספקה חדש למצרים בהיקף של 100 ל-100 BCM. עכשיו, תסתכלו, השווי של ניומד היום הוא עבר כבר את השווי של ההצעה של ביפי ואדנוק נתנו. אז מה זה אומר? זה אומר כמה פוטנציאל יש בניומד, זה אומר שהשוק מזהה אותו, זה אומר שהוא מבין את הפוטנציאל שיש בין אם בהסכמים הקיימים, בין אם בהסכמים חדשים, בין אם בפעילות החדשה שהיא מקיימת, אפרופו העסקה בבולגריה, האישור של העסקה בקפריסין, או בקידוח לוויתן עמוק שהיא עושה את הבדיקות הססמיות. עכשיו, אנחנו ראינו לפני כמה שבועות את הכניסה של סוקר, חברת האנרגיה האזרית לשוק בישראל. אנחנו ראינו שבאחד המקרים היא נכנסה למאגר תמר, ובמקרה אחר היא ביחד עם ניומד מבצעת את הקידוח בבלוק I, קיבלה רישיון לבלוק I. מה זה אומר? זה אומר שיש הרבה מאוד עניין במאגרים פה, בים התיכון, בדגש על לוויתן. זה אומר שיש הרבה מאוד עניין בפעילות, ואני מעריך שהפעילות הזאת של ניומד תמשיך להיות אטרקטיבית, כמו שאנחנו יכולים לראות גם בתוצאות שלה, גם בתוכניות העבודה שלה קדימה, שהיא פרסמה אותם, והיא תמשיך לרכז עניין רב עבור שחקנים מקומיים וזרים. וכמובן, ברגע שיהיה משהו קונקרטי, שאנחנו נחשוב ונאמין שיש בו את התועלת, גם כדי לפתח אותה מבחינה עסקית, וגם למחזיקים בשותפות, אז אנחנו נבחן אותו, וכמובן נעדכן לגביו, כמו שאנחנו עשינו בעבר. אוקיי, שאלה הבאה, אני חושב שיש כאן הרבה שאלות על מהדרין, אולי זה בקשר למה שציינתי מקודם על כפר יונה, האם החלו תוכניות הסבת קרקעות, שהיא מחזיקה לייעוד לתחום נדלן, ואיך מתקדמת העסקה עם טרלייט? טוב, אז אני הזכרתי את זה מקודם, שאנחנו מתקדמים בהתאם לתוכניות האסטרטגיות, הצבנו את הבסיס הניהולי החזק בחברה, לאחר מכן יצירת האיתנות הפיננסית, הפירעון המוקדם של המסגרות, הערכת המח"מ, ובעצם היעד והמטרה ששמנו לחברה בשנת 2025 זה לעבור לשלב של ההשבחה. גם בתחום של החקלאות, כמובן, שהיא עוברת עכשיו תהליכים בכל מה שקשור בתפעול, בניית אסטרטגיה תפעולית כדי לייעל את הפעילות, לחסוך בעלויות, כמובן להגדיל את שורת הרווח, וגם בנדלן, שציינתי מקודם, בחצי הומור, שעד בעצם שנכנסנו, וכל הזמן דיברו על הפוטנציאל הגדול שיש במהדרין, בתחום של הנדלן, אני מזכיר, מהדרין מחזיקה בבעלות ולחכירה לדורות של 11, חכירה ארוכה של קרוב ל-11,000 דונם, והיא מאבדת את צדדים שלישיים, סדר גודל של עוד 20,000 דונם. אז אנחנו ראינו למעשה שבשונה מה שהיה עד עכשיו, שכל הזמן בעיקר ההכנסות מנדלן היו, שהיו משיבים את הקרקעות וסוחרים באופציות ומוכרים אותם, אז המגמה הזאת השתנתה. נתתי רק את הדוגמה של כפר יונה, וגם דיברתי מקודם על ההסכם שהיא חתמה ביחד עם יוקה, לגבי הפרויקט בנתניה, של בית האריזה בנתניה. אז סך הכל אני חושב שאנחנו נמשיך לראות את הפעילות הזאת, נמשיך לראות את הפעילות הזאת של הפעילות להסבה של שטחים ולאישור תוכניות, כמו שציינתי, שכל ההנהלה עושה את זה, אבל מי שמוביל את זה בחוד החנית זו דלית זילבר. תחום האנרגיה המתחדשת, אז אנחנו מאמינים שהשנה אנחנו נוכל להתחיל לקדם את הפרויקטים. זו תוכנית העבודה של טרלייט ביחד עם מהדרין, להתחיל לקדם כבר השנה, לקראת סוף השנה, פרויקטים של אגרו-וולטאי, של דו שימוש, לייצר חשמל באנרגיה מתחדשת בשטחים חקלאים, לצד הגידולים החקלאים שיש שם. בואו נעבור הלאה. אוקיי, יש כאן שאלות על הנדלן, נכסי הנדלן שלנו בהרצליה ובאקו, ועל דלק נכסים, על ההנפקה של דלק נכסים, מה צפי ההנפקה של דלק נכסים, תמיר אתה רוצה לקחת את זה, גם על הנדלן, שלנו גם על הנדלן של הרצליה, אקו, וגם על ההנפקה של דלק נכסים.
אוקיי, אז כמו שציינת, בנוסף לפעילות נדלן של מהדרין, יש את ההחזקות בנדלן בהרצליה ובאקו, בהרצליה אנחנו מחזיקים 71% בנכס של 4 קומות עם בערך 25,000 מטר. ביתר הזכויות מחזיקה פטל, מפעילה שם מלון, את מלון ניקס, ומשלמת לנו שכירות. בסוף 2021 אושרה טאבע ל-27,000 מטר נוספים של מלונאות ותעסוקה. אנחנו מניחים שנקבל היתרי בנייה בערך במהלך השנה הקרובה, ואז נתחיל את עבודות ההקמה. לגבי אקו, אנחנו מחזיקים 25% יחד עם תדהר והראל. יש שם 430 דונם שיושבים על הים. ב-2023 חתמנו עם רמי על הסכם שמאפשר להקים שם 3 מתחמים, לוגיסטיקה, נופש ומגורים. אנחנו בקרוב נשלים טיהור של הקרקע של 100 דונם שמיועד ללוגיסטיקה. נוכל לצאת לשיווק ועם קבלת יותר בנייה גם להקמה. צריך לזכור שמדובר בנקודת ציון מאוד חשובה לקרקע הזאת, כי קנינו אותה מזוהמת, היא עמדה כאבן שאין לה הופכין הרבה מאוד שנים, ואנחנו בקרוב נהפוך אותה באמת לנכס שנשביח אותו, והוא יהיה גם מתחם מתקדם לתושבי אקו והסביבה.
רק אולי תמיר, ברשותך, בקשר לנקודה הזאת, נקודה שהיא באמת מאוד חשובה, הקרקע 430 דונם, והקרקע אולי אחת המזוהמות ביותר במדינת ישראל, ותדהר שהיא מובילה את כל תהליכי השיקום והתיאור האלה, הצליחה להשלים את ההשלמה של התיאור של המקרקעין של 100 דונם, ובמסגרת השלביות מול רמי בעצם כל פעם שמשלימים תיאור וניקיון של חלק מסוים, אז בעצם אפשר להתקדם הלאה, כמו שתמיר ציין את זה, ולכן זה נקודה מאוד מאוד חשובה ומאוד משמעותית, אנחנו מחזיקים שם 25%, אבל הפעילות שם היא מתקדמת ומתקדמת בצורה מאוד מאוד יפה.
כן. שאלו לגבי דלק נכסים, אז כן. אני מזכיר שזו חברה מדווחת, היא סיימה את 24 עם רווח של 66 מיליון שקל והון עצמי של 830 מיליון שקל, אנחנו מחזיקים שם 25%, הם הודיעו לפני כמה שבועות שהם בוחנים את האפשרות לבצע הנפקה לפי שווי של מיליארד שקל, הם כבר בתהליך רודשו מול המוסדיים. אם זה באמת יושלם לפי מיליארד שקל, אז זה ישקף לנו רווח של בערך 65 מיליון שקל מעל העלות שלנו בספרים. אבל זה שוב, זה כפוף בשווי שזה ייגמר. אני גם מזכיר שאם גם מדברים על דלק נכסים, אז דלק ישראל היא הזרוע הקמעונאית של מתחמי הדלק האלה.
אוקיי, בואו נמשיך הלאה. יש כאן שאלות שחוזרות על עניין מדיניות חלוקת הדיבידנד, בייבק. האם צפויה מדיניות חלוקת דיבידנד קבועה? תמיד אתה רוצה להתייחס לזה? על הדיבידנד, חלוקת דיבידנד ועל בייבק?
טוב, אז לגבי דיבידנד, אני אזכיר, ולמיטב דעתי קבוצת דלק מציגה את הצועת דיבידנד הגבוהה ביותר מכל החברות של ממדת 35, צועה שנתית של 13.5% יחד עם הבייבק שעשינו. אם אני זוכר נכון, זה גם השנה השנייה ברציפות שהחברה מציגה את הצועה הגבוהה הזאת. במהלך 2024 חילקנו דיבידנד לבעלי המניות של 940 מיליון שקל, וזה מבלי להביא בחשבון את הדיבידנד שהכרזנו עליו עכשיו עם הדוחות הכספיים של עוד 260 מיליון שקל. נכון שאין לנו מדיניות דיבידנד וכאן שואלים על מדיניות, אבל אנחנו מחלקים דיבידנד של בין 200 ל-260 מיליון שקל כל רבעון, וזה כמובן מתאפשר לאור התוצאות החזקות שלנו ועל התזרימים החזקים של החברות הבנות שעולים למעלה כדיבידנדים. רק שסבר את האוזן, אז הדיבידנד שקיבלה קבוצה מחברות הבנות במהלך 24, כולל דיבידנד שהוכרז עם פרסום הדוחות, עומד על בערך 2.2 מיליארד שקל, מה שמאפשר לנו מצד אחד להקטין חוב, לחלק דיבידנד, וכמובן לזהות הזדמנויות, כמו שעשינו בישראכרט, ותמיד לשמור על האיזון שבין רמת מינוף נמוכה, לחלק דיבידנד ולהמשיך לזהות הזדמנויות.
זה תחשב רק לבייבק גם ששאלו שם?
אז כן, מזכיר לכולם, מי שלא שם לב, אז בבוקר פרסמנו תוכנית בייבק של עד סוף 2025 של בערך 100 מיליון שקל, לדייק 105 מיליון שקל, ואנחנו חושבים שהשילוב הזה של דיבידנד עם בייבק זה שימולוב שיכול להיות אופטימלי לבעלי המניות.
שהוא מצטרף כמובן גם לבייבק שעשינו ב-2024, גם בהיקף דומה. אוקיי, בואו נתקדם. מטבע הדברים הרבה שאלות על ישראכרט, מה התוכניות שלכם לגבי ישראכרט, מתי העסקה תושלם, אז אני ציינתי את זה כבר, דיברתי על העניין הזה של ישראכרט, אין בעיה לחזור על זה עוד פעם, השקעה לטווח ארוך, מאמינים בפוטנציאל שלה, אנחנו חושבים שיש לה לאן לגדול, להתפתח בתחומים שקיימים, בתחומים אחרים. התוצאות של ישראכרט, אנחנו רואים נתח השוק הגדול ביותר, אבל זה לא עומד בהלימה אחת עם התוצאות שהיא משיגה, ומכאן הפוטנציאל. אני חושב וציינתי את זה, שאחת הסיבות זה שישראכרט הייתה עד היום חברה ללא גרעין שליטה, לאחר בנק הפועלים, שיודע לתת את הגיבוי ואת הדחיפה להנהלה, ואני חושב שפה קבוצת דלק הוכיחה בשורה של השקעות בעבר, כולל בתחום הפיננסים, שיודעת להשביח נכסים, ציינתי מקודם את גם איתקה, גם ניומד, גם כמובן פניקס ועוד שורה ארוכה של חברות. מבחינת השלמת העסקה, היעד שלנו הוא כבר במהלך הרבעון השני להשלים את העסקה, אנחנו נמצאים בשלבים מאוד מתקדמים של התהליך הזה, גם כדי לקבל את טיוטת ההיתר, וכמו שאמרתי, ברגע שאנחנו נשלים את העסקה, אנחנו נגבש את האסטרטגיה ביחד עם ההנהלה של החברה, מתוך מטרה ושאיפה ברורה להפוך את החברה לחברה המובילה בענף. אני מאמין שזה ניתן לביצוע על פני הזמן, אחרת אנחנו לא היינו כאן. אנחנו מאמינים בחברה, מאמינים בפוטנציאל שלה, וזו הסיבה שאנחנו נכנסנו להשקעה הזאת. אז זה פחות או יותר השאלות. אני מציע כמובן שאלות נוספות שיש, רון, תמיר, אני, אנחנו נמצאים בשוטף וזמינים כל הזמן, וכמובן אפשר להמשיך ולהפנות אלינו את הדברים. אז בעצם אנחנו יכולים להתחיל לסכם. אתם יודעים, לקראת הישיבה היום, אני עברתי על הדברים שאנחנו אמרנו בשנה שעברה, שפרסמנו את הדוחות הכספיים ל-2023. ושם ציינתי שאנחנו מצפים להמשך המומנטום של 2023 בתוך 2024, מתוך מטרה להשביח את נכסי הליבה, לזהות מנועי צמיחה. ואני חושב שהיום שאנחנו מסתכלים אחורה על 2024, בואכה 2025, אפשר בהחלט לראות שזה המסלול שהלכנו בו בשנה החולפת. השקענו בהשבחה של נכסי הליבה המצוינים של הקבוצה, כפי שזה בא לידי ביטוי גם בפעילות העסקית שהובלנו, גם בתוצאות הכספיות. זיהינו את ההזדמנות השקעה חדשה עם פוטנציאל משמעותי להוות מנוע צמיחה נוסף לקבוצה, בסקטור חדש ישן נקרא לזה ככה, שסקטור הפיננסים בדמות עסקת ישראכרט, שאנחנו מצויים בשלבים מתקדמים מאוד של ההשלמה שלה, והמשכנו את המומנטום החיובי כפי שזה בא לידי ביטוי בשלל הפרמטרים שסקרתי כאן היום. כשאני מסתכל קדימה לתוך 2025, אז אנחנו ממשיכים את הפעולות האלה אל תוך השנה, ממשיכים לפעול כדי להגדיל את ההפקה והמחירות של ניומד, להגדיל את ההפקה באיתקה, בין אם בדרך אורגנית, על בסיס המאגרים הקיימים, בין אם באמצעות עסקאות עם שחקנים נוספים, בדומה לעסקה שביצענו עם E&I. עסקה מצוינת, בדומה לעסקה שדווחה אתמול עם ג'אפקס, וכמובן ממשיכים לפעול כדי להשלים את עסקת ישראכרט כבר במהלך הרבעון השני, בכפוף להתמלות התנאים המתלים, ולקדם את האסטרטגיה שלה עם ההנהלה שם לשנים הבאות, והכל הכל במטרה להמשיך ולהציף ערך לכם המשקיעים מהפעילויות השונות של הקבוצה גם בשנת 2025. אני רוצה להודות לכם על ההקשבה, אנחנו זמינים כמו שאמרתי וכמו שאתם יודעים תמיד בשוטף לכל שאלה שיש, וכמובן לנצל את ההזדמנות הזאת כדי לאחל לכולנו ימים שקטים ובשורות טובות בעניין החטופים שלנו בעזה, לחזור חזרה על התפילה שלנו שהם יחזרו מהר לישראל ולחזרתם של כל החיילים הביתה בשלום. אז תודה רבה לכולכם, ואנחנו נמשיך ונשתמע. תודה רבה.